שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
ואנחנו רוצים שאתם תהיו היום איתנו, אנחנו הולכים לצאת לטיול מחפשים אושר. התחלנו לדבר על אושר בשיחות הקודמות שלנו, ונרצה היום להמשיך לדבר על אושר ולהפוך אותו ממושג מופשט למשהו שנמצא בחיים שלנו. מאוד פשוט, להפוך את זה משאיפה בלתי פוסקת אחרי משהו לא נודע שתמיד המק לנו מבעד לאצבעות, להבנה עמוקה, ככה ממש רגשית מהלב, שנרגיש איפה האושר ואיך אנחנו יכולים לאחוז בו, לגעת בו, לקום בבוקר עם אור גדול בעיניים ולהרגיש שמחים על זה שאנחנו חיים, ומחר עוד יותר. אז תהיו איתנו, יהיה הרבה מה לקחת, אני מבטיח. טל, בואי תכניסי אותנו למיקוד שלנו היום.
אז באמת אנחנו רוצים להבין, להמשיך ולברר מה זה בדיוק האושר הזה, וכדי לעשות את זה אנחנו בתוכניות הקרובות נדבר על כל מיני גורמים לאושר, כל מיני דברים שגורמים לנו להיות מאושרים בחיים שלנו, והיום נרצה לדבר על הנושא של אושר ואושר בעין, על כסף.
אני אגיד, אושר ואושר.
תודה.
ואושר.
תודה לאורן. אז הייתי רוצה להתחיל מאיזשהו סיפור קצר, איזשהו משל שאני חושבת שהוא די מוכר. הסיפור הוא על בחור צעיר, שהוא לא רוצה לעבוד, יושב על גדה של נהר ודג דגים מתחת לעץ ככה בצל, ואיזה יום אחד עובר שם איש עסקים שמכיר אותו, והוא באמת מרצון טוב ניגש אליו, ואומר לו, תגיד, למה שלא ככה תדוג קצת יותר דגים ותלך לשוק, תקים איזה בסה ותתחיל למכור את הדגים האלה? אומר לו הבחור הצעיר, למה שאני אעשה את זה? אז אומר לו, כי אז תוכל להרוויח יותר כסף. אז אומר לו, ואז מה יקרה? אומר, ואז תוכל לפתוח חנות ולמכור יותר דגים. אז הבחור הצעיר שואל אותו, ואז מה יקרה? אז איש עסקים אומר לו, אז תרוויח יותר כסף. ואז תוכל לפתוח רשת של חנויות, איזושהי רשת עסקית כזאת. והסיפור ככה ממשיך, כל פעם הבחור שואל אותו, מה יקרה? ובסוף האיש עסקי אומר לו, סוף סוף תוכל לצאת לפנסיה ולשבת ליד הנהר ולדוג דגים. אז הבחור צעיר אומר לו, אבל זה מה שאני עושה עכשיו.
כן.
ואני חושבת שהסיפור הזה הוא ממחיש איזושהי דילמה שהרבה מאוד אנשים מכירים אותה. ובתוכנית הראשונה אנחנו ככה דיברנו על זה שהאושר הוא בא ממשהו שהוא איזשהו מרדף, שיש לנו אקשן בחיים, שאנחנו רוצים להשיג משהו, וזה נותן לנו הרגשה של חיות.
אבל לא שלא משיגים, גם כן באותו הזמן, כי אחרת זה נחבא, ואין כבר אחרי מה לרדוף, ואין תענוג. זאת אומרת, אושר זה בא כחיבור בין משיכה למשהו, למגע עם משהו הזה, אבל שהם לא מחבים זה את זה.
אוקיי, אז
שנגיד, כל הזמן יש לי, אני אוהב לדוג דגים. מה זאת אומרת? שיש לי רצון הפנימי כל הזמן מתחדש שאני אוהב את זה. ובשבילי כל הזמן, נגיד, לשבת ולדוג דגים מהבוקר עד הלילה, אחר כך בערב אני עושה אותם על האש, ומחר בבוקר שוב מתחיל, זה בשבילי הובי. זאת אומרת, לא רק כדי לאכול. אני אוכל כדי לשבת ולדוג. זאת אומרת, התהליך עצמו הוא בשבילי השכר. אני אוהב להיות בתהליך הזה, בעצמו. הוא ממלא אותי. אז נקרא שאני מאושר. נגיד, יש אנשים שמגיעים מנקודת A לנקודת B. יש להם, הם רצים. מקבלים מזה תענוג. יש אנשים שהולכים מנקודת A לנקודת B, מפני שהם מתעילים. גם הראשונים וגם השניים, אפילו שהוא רץ ואפילו שהוא הולך, יש לו תענוג בזה שהוא עובר מ-A to B. ויש אנשים שצריכים לעבור מ-A to B, כי ב-B יש להם איזה מטרה שהם צריכים להשיג את המטרה עצמה. אז הם לא נהנים מהתהליך עצמו שהם עוברים מ-A to B, אלא רק במקרה שהם מגיעים ל-B. אז אושר זה נקרא שאני נמצא בתהליך המתחדש, הבלתי פוסק, שאני ממנו נהנה, ולא רוצה שהוא ייגמר. זה יכול להיות שאני רץ אחרי משהו שעוד לא השגתי, אבל התהליך בעצמו שאני רץ אחרי זה, שאני מחזר אחרי מישהי, נגיד, בחור ככה, אז התהליך עצמו גם כן נותן לו תענוג, לאו דווקא שהוא צריך להשיג אותה ולשמוע ממנה, אוקיי. אז לכן האושר הוא הרגשת האושר, היא כלולה משני דברים, שיהיה לזה חיסרון, רצון, השתוקקות, כן? ושיהיה גם כן מגע עם מה שאני רוצה להשיג.
מה זאת אומרת מגע?
מה שאני מקבל.
שאני מרגיש שזה
כן.
אפשרי.
נגיד אני התחלתי לשתות קפה, כן? לגימה ראשונה הכי טעיבה. או אפילו לגימה ראשונה עוד לא, כי אני עוד לא טעמתי איזה קפה. Mm-hmm. יכול להיות שטעו ושמו לי מלך במקום סוכר. טעמתי. הטעם הזה כבר ישנו, לגימה השנייה זה כבר תענוג. כי יש כבר רשימות, אני כבר יודע לקראת מה אני הולך, למה אני משתוקק, ואני מקבל את הלגימה השנייה. שלישית כבר פחות. כבר אני יודע מה זה גם התענוג, גם איך להשתוקק עליו, ואיך לקבל אותו, ואיך ליהנות ממנו. ואז אני, עד שאני גומר חצי מהכוס, אני כבר לא נהנה, אלא אני גומר אותו מכל מיני סיבות. זה לא נקרא שאני מאושר. איך לעשות כך שאני כל הזמן נהיה בזה? ולכן אנחנו בחיים שלנו, אנחנו לא עושים את הפילוסופיות האלו ודיונים, אנחנו בחיים שלנו תמיד אנחנו... אכלתי סוכריה, עכשיו אני צריך משהו חמוץ, עכשיו אני צריך לטייל לקום, עכשיו אני צריך לשבת וליהנות. אולי אני אעשה... כל הזמן אנחנו מחפשים איך למלות את עצמנו. כן? זה מפני שאף עיסוק לא כלול משני הדברים האלה, מחיסרון עליו עם המילוי.
מה זאת אומרת חיסרון?
רצון, השתוקקות. ועוד יותר, אם הייתי עושה לגימה הראשונה, טעים מאוד. עכשיו, לגימה שנייה כבר אני לוקח, אני הולך בהבנה, זה באמת טעים ויפה. בלגימה שלישית אני פתאום מגלה טעמים עוד יותר גדולים. מה שיש כאן. בלגימה רביעית עוד יותר. אז העושר הזה כל הזמן הוא עולה, גודל, שופע. זה אם הייתי מסיק, לא הייתי יכול להתפטר מזה בכלל. איך אנחנו משיגים, זאת אומרת, כאלו דברים בעסקים שלנו, בעיסוק שלנו, במה שאנחנו עושים, שאני נמצא באושר לא המתמשך ולא מתחבא, אלא כל הזמן מתגבר. אם היינו מוצאים כזאת תרופה או משהו, היינו בזה קונים את הכל לבני אדם. זה העסק ש... יכול להיות העסק. אנשים לא צריכים שום דבר חוץ מזה. כן?
אז, מה בעצם הבעיה אז?
הבעיה היא כל הזמן לחדש את החיסרון, הרצון, השתוקקות,
כן.
נטייה למקור התענוג.
אז מה הבעיה?
וכי הוא נרבה, כמו שאצלי.
כן, ומה
שתיתי,
בגישה?
שתיתי, זהו, כבר לא רוצה לשתות. אין חיסרון, אין רצון.
אז למה יש עסקים, מה הבעיה בגישה שלו? הוא כל הזמן רוצה יותר ויותר ויותר, כביכול יש לו כל הזמן רצון שהולך וגדל.
שאלה מאיפה יש לו רצון. או שרצון הזה יש לו מעצמו, שהוא ככה נולד, קמצן, תואב ככה, רוצה להיות כל כך עשיר שקשת כסף בשבילו זה הכל. או שהוא מסתכל על אחרים, מקבל חיסרון מאחרים. לא שיש לו מהלידה או מהחינוך, אלא מסתכל על אחרים, הוא פתח עוד אחד, הוא בסטה, והוא חנות, והוא רשת חנויות, והוא בכלל איזו אימפריה שלמה בינלאומית וכן הלאה. זאת אומרת, אם יש לו ממי לקבל חיסרון, רצון, אז הוא כל הזמן נמצא ברצון המתחדש, ואז כל הזמן יש לו תענוג בלהשיג יותר ויותר.
כן.
אבל אם אין, אני נולדתי, גדלתי בתוך הכפר, כן? ואני מסתכל על השכנים שלי, יש לי כל אחד בית, חתיכת אדמה, פרות, כבשים, ואישה, ילדים, גם אני צריך את זה, זה הכל. נגיד שאני לא יוצא מהכפר, אני פעם הייתי מכל מיני טיולים שלי באירלנד, ונכנסתי שם עם האוטו בכל מיני כאלו מקומות שאף אחד לא נכנס לשם. אני אוהב להרגיש את המדינה כמו שהיא, לא חלון ראווה הזה שבדבלין, בבלפסט, בכל מיני. ודיברתי שם עם אדם אחד, נו, הייתי בעצמי נגיד בין 55 והוא היה בן 30. עבד עם איזה כלי חקלאי, נראה לי, אני לא יודע בדיוק. תיקן אותו. הוא בעצמו כאילו מכונאי היה לזה. לא, לא שלמד משהו. אלא ככה, כמו נפח או פחח או משהו. ככה. ושאלנו אותו איך להגיע לאיזה מקום. הוא לא ידע. אחר כך התברר שהוא לא יצא מהמקום הזה. ואני מבין אותו. הוא לא קיבל גירוי. לא למד מאף אחד שישנם תענוגים אחרים. מה אנחנו רואים בטלוויזיה? כל הזמן אתה יכול ליהנות מזה, אתה יכול ליהנות מזה, מזה, מזה. כל הזמן אומרים לנו מקורות ההנאה. וכל הזמן מראים לנו אנשים, איך אני נהנה, או איך אני מאושרת, ואיך אני, ועוד ועוד, ילדים גדולים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו, זה תקופת ההתפתחות שלנו כזאת, שאנחנו הגענו לסיום, כבר מלפני כמה עשרות שנים, שהאגו שלנו לא מתפתח, ואנחנו חייבים לגרר אותו, חייבים לגדל אותו, ולכן מכונת הפרסום הזה, היא כל כך התפתחה, ואין ברירה. כי אם אנשים לא הפסיקו להאמין לה, והפסיקו להתפעל ממנה, אז הם יישארו בלי עושר. קודם כל, אם הם יהיו מיואשים מלהשיג את העושר, אם לא יקנו דברים, אז אותם אנשים שרוצים להגיע לעושר, בעושר, כן?
כן.
תגיד, אורן, איך?
עושר.
עושר, כן. אז לא יהיה להם מקורות הכנסה, כי הם רוצים כסף, הם רוצים עושר. ואז יוצא שהעולם כאילו התחיל להידרדר. ככה אנחנו כל הזמן מייצרים כל מיני דברים, אפילו שאין בהם שום צורך, אבל אנחנו נלמד אותם שיש בזה תענוג, אפילו בזמן הקנייה שהם קונים, בגלל שהסביבה חושבת שזה חשוב, אז לאדם יש חשיבות את עצמו. אני קניתי עכשיו מה שמכובד בעיני החברה, אז הוא מתמלא, לרגע, אבל בכל זאת מתמלא. זאת אומרת, בעיה שלנו היא בזה שבזמננו, השתוקקות אפילו לאושר עצמו, להנאה, להיות מאושר, הוא כאילו התייבש, נגמר, נעלם, גם מתוך זה שאני מרגיש שאין לי ממה ליהנות, איבדתי תקווה מצד אחד, מצד שני, גם נמאס לי לרוץ אחרי זה, כן? ואפילו שלפעמים אני רואה כל מיני דברים, אני יכול עוד לגרות את עצמי גם כן להתעניין בהם ואולי, אבל זה בכוחות אדירים, במאמצים מאוד גדולים. זאת אומרת, קרה באנושות משהו שהיא הפסיקה לרצות ליהנות מאוכל, מין, משפחה, כסף, כמות מושכלות. מאכלים, בכל ערוץ בטלוויזיה, תהנה, תראה, ממה שיש, מביאים לנו, אני לא יודע מה, באיזה צורות לאכול, מכל מיני ארצות רחוקות וכן הלאה. מין, כמה התעשייה הזאת עובדת, כי זה היצר העיקרי שבאדם, ואנחנו רואים כל מיני צורות, אבל כאילו זה, רוצים או לא רוצים, זה כאילו הולך ונעלם. אפילו במחקרים, בכמה שנים האחרונות, אנחנו רואים שהעניין הזה אפילו יורד מצל צעירים, שזה במיוחד. משפחה הזה בכלל מזמן נמצא באיזה מקום שאנחנו רואים שהמושג הזה נעלם. תענוג מילדים, לא רוצים להביא ילדים. זה הנאה לאדם כאילו טבעית, שיהיה לי ילד, שאני אשחק איתו. זה מקור, אמנם שכזה בלגן, בלבול, דאגה והכל, אבל זה הכל מתוק.
פחות.
לא, ככה מחליטים לו אחר כך כסף. גם יש קריסה כללית, שלא יודעים מה יקרה, ואם יש לו יותר, למי שיש יותר נעלם יותר, ונמצא ביותר דאגות, וגם כן, אם אני לא כל כך רוצה משהו, מה יש לי מכל זה? כל כך צריך אני הרבה להזיע כדי לרכוש אותם. זה משהו שרק ביכולת שלו, בפוטנציאל, הוא יכול לתת לאיזה אולי תענוגים אם אני ארצה, אבל אני לא יודע מה אני ארצה. כבוד, שליטה, אנחנו רואים שליטה, מביאה היום לבושה, כולם מתחילים לרדת את עליך, במקום לכבד אותך, מתחילים ממש לעשות ממך סמרטוט. איזה כבוד, זה הפוך, הופך להיות לבוז, למשהו. ומושכלות, מהיום מדען, פעם היו מדענים לפני 100 שנה אפילו, או עוד לפני זה, מדען, הוא יודע, הוא פרופסור, הוא משהו, היום זה, נותנים פרס נובל לכל אחד סיבה. זה פוליטיקה. זאת אומרת, ככל המדע אפשר לקנות דיפלומות. אנחנו רואים הגדולים שבעולם תופסים אותם בזה שהם התיקו שם אחד מהשני, או ממי שם את הדוקטורט שלהם, או משהו. זאת אומרת, כל הדברים הם מאבדים את הערך, ולכן נעלמים מהבני אדם מקורות התענוג. מקורות העושר.
כן.
ואנחנו רואים היום בעולם אנשים עם עיניים לא מפוקסות. לא מפוקסות. אין לי על מה לראות. אין לי על מה, לא יודע איך להגיד, למה להדביק את עצמי, למה לרצות, מה להביא לי כאיזה מטרה. ילדים לא רוצים ללמוד בתי ספר, מה זה נותן? אז יהיה לי מקצוע ככה, לא יהיה לי ככה, אין לי ככה. גם כן יש כאלו בזמן אחרון דוגמאות שהוא לא עשה כלום ופתאום הרוויח, פתאום הוא עשה איזה תוכנת מחשב או איזה כן. משחק, ופתאום ילד קטן עשה שיר גדול. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו רואים גם מצד ההתפתחות שלנו, מבפנים, גם מצד הסביבה, חברה, כאילו רוצים לייבש אותנו, לא להביא לנו הרגשת האושר. ולמרות שכסף זה כיסוי, כמו שדיברנו, על כל מה שאני ארצה, אז כמו אותו בחור שדואג דגדגים. בשביל מה לי יותר מזה? יש לי כיסוי, יש לי כסף לחסות מה שאני צריך, ארוחת ערב יהיה לי? מספיק. אז מקסימום אני עוד מחליף איזשהו דק לקפה, לחלב, למשהו. לא פותח תעשייה. זאת אומרת, המקביל את עצמו. ואז אנחנו כאן מגיעים למצב המיוחד. אושר יכול להיות דווקא לא מזה שאנחנו רצים אחרי האושר, אלא אושר יכול להיות מזה שאני נהנה מדברים הקטנים, בכוונה אני מלמד את עצמי ליהנות ממשהו קטן, מוגבל, כמו אותו אדם שלא יוצא מהכפר שלו, אבל יש לו הכל. או מאותו בחור שדגדגים, כי העשיר השמח בחלקו. שלזה צריכים להגיע, זה לא פשוט.
לזה צריכים להגיע?
צריכים להגיע, להיות מאושר.
כן.
אבל לא, מאושר לא בסוף הימי שאני אבוא כמו שאותו הביזנסמן כן. אומר לבחור הזה, שאז אתה תוכל לשבת ולדוג דגים בגיל זקנה.
כן.
לא, בשביל מה? אם אני יכול את זה עכשיו, מי יותר חכם? אותו בחור. אז יוצא שאנחנו צריכים באיזו צורה אולי להגיע למצב שאנחנו מתחילת החיים כבר נמצאים במצב השמחה, שמח בחלקו. ואני הולך להשיג מקורות האושר שלי מדברים הקטנטנים. אנחנו עושים מחקרים בכל מיני מקומות בעולם, ואנחנו רואים שאנשים השמחים הם נמצאים במקומות הנידחים שחיים בדולר ביום, באפריקה שם באיזשהו מקום, שיש להם הרבה ילדים ומחלות, יחד עם זה אולי, וכל מיני בעיות והכל. אבל הם יודעים שאין למעלה מזה. וכשהם יודעים שישנה תקרה, ותקרה היא ממש כך לי, כמו אותו מקום איפה שאני חי, עשוי מפחים או מכל מיני קרטונים, אם אני יודע שזה כך, אני שמח. אני הייתי בפבלות, את יודעת?
כן, בברזיל.
אה?
בברזיל.
בברזיל, בצ'ילה. בצ'ילה עכשיו בנו כביש, לא ליד המקומות האלה. היה מקום בצ'ילה שבאים מהשדה תעופה לסנטיאגו, אני חושב שזה עשרות קילומטרים, גג אחד גדול, גג אחד, של 2-2.5 מטר, לא יותר, אפילו פחות, ותחתיו מחולק שם במשהו, חיים אולי מאות, מאות אלפים בטוח, אם לא מיליונים אנשים. בפבלות בברזיל. אנשים שמחים. אנשים רואים, מרגישים את החיים, ילדים משחקים ברחוב, ויש אקשן, יש חיים, יש הכל. נכנסים למקומות איפה ששם אנשים עשירים, שממה.
כן.
כל אחד יוצא, נכנס עם דאגה, עם בעיות, 10 טלפונים, מחשב ביד, עוד נהג ועוד מה, והוא כל הזמן בדאגה, בדאגה, ושם חיים ללא דאגה.
כל מיני כדורים.
כן, ודאי ש...
אנטידרפסנטים.
כן.
אז מה, אז הפתרון הוא לא לרצות?
או, אז עכשיו בוא נראה. איזה מצב הוא הכי טוב?
שאלה.
שאלה? אז לכן כתוב, העשיר השמח בחלקו. זאת אומרת, מה זאת אומרת העשיר השמח בחלקו? שאני שמח במה שיש לי. לא שאני מגביל את עצמי בצורה ככה...
בכוח.
בכוח. אלא אני שמח במה שיש בידי. אבל אם יש בידי, ושזה לא נעלם, לא נעלם את הרגשה שאני שמח, האם יש דבר כזה בעולם?
שמה?
מה שרכשתי, מה שקיבלתי, היה לי איזה חיסרון. כן?
רצון?
רצון. רצון זה לא בדיוק חיסרון. חיסרון שאני מרגיש חוסר. רצון זה משהו שאני רוצה. אני רוצה, יכול לא לרצות. חיסרון זה חסר לי בפנים, כאילו בבטן חסר לי.
זה לא מהשכל, זה לא מהשכל.
זה יכול להיות גם מהשכל, ששכל... הוא מגדיל, מגביר את הרגש, אבל חסר, חסר ממש, זה לא רוצה אני, אלא חסר לי, יותר אישי, יותר פנימי. ככה אני מרגיש שזה יותר נכון, יותר רציני לדבר על מה שחסר. אז לא יודע. איך לעשות כך שאני אהיה כל הזמן מאושר. כל מה שיש לנו, תמיד זה נחבא. אוכל, נעלם, תענוג, כמה אני יכול לאכול. כן? מין, גם כן נעלם ומהר מאוד. ומיד. שמגיעים לסיפוק. משפחה, אפילו שהתחתנתי, אנחנו רואים היום בדרך כלל, גם כן אומרים המחקרים, 3-4 שנים אנשים מתגרשים. למה מתגרשים? כי היום זה אקשן כזה בחיים, כזאת קצב, כזה קצב בחיים, שאחרי 4 שנים מקסימום, אנחנו מפסיקים לראות אחד את השני ולא רוצים לראות אחד את השני. כאילו, אנחנו חיים תוך 4 שנים האלה, כמו שקודם היינו חיים 50 שנה יחד. גם כן לא היו חיים אנשים כל כך הרבה זמן. היו עד גיל 40, אחר כך 50. סך הכל לפני 100 שנה עוד היו אנשים חיים 30-40 שנה.
כן.
אנחנו לא מבינים את זה, לא מעכלים את זה, אבל זה ככה. היום אנחנו 70-80 שנה, זה נורמלי ואפילו יותר. אז כמה אפשר לסבול את השני? אפילו שילדים גודלים, הם יוצאים מהבית, הם יוצאים מהר, הם לא... כבר נעלם הדבק בינינו. הם מתחילים לעבוד בגיל 15, הם לא צריכים אותנו, ובכלל מזלזלים בנו, ואנחנו כך בנויים, והם כך בנויים, שכל זה מתפורר. עכשיו, אוכל מן משפחה. עכשיו, כסף.
כן, על זה הבאתי מחקרים.
על זה הבאת מחקרים, אז בסדר. אז נעזוב, אז בוא נהיה כסף, אחר כך יהיה לנו עוד אולי כרכבות ומושכלות.
אז זהו, אז באמת, יש כל מיני אשליות שיש לנו לגבי כסף, שלא מאפשרות לנו לראות שהמרוץ הזה בסופו של דבר הוא אשלייתי. למשל, יש הרבה מחקרים שמראים שאנחנו תופסים את העולם בצורה יחסית. וגם כסף אנחנו תופסים בצורה יחסית. למשל, הנחה של 5,000 שקל. זה נשמע כמו הנחה מאוד יפה. אבל אם מציעים את זה לזוג שהולך לקנות עכשיו דירה במיליון שקל, הנחה של 5,000 זה ממש בדיחה. ונגיד אם נשאל, האם היית מתווכח על שקל אחד עם נהג מונית, על נסיעה? הם אומרים שלא, כי מה זה שקל אחד? אבל אם מסתבר שישראלים בהודו, הם לא מוכנים לנסוע עם נהג שרוצה מהם שקל יותר במטבע המקומי, כי שם זה הרבה יותר. זאת אומרת, המונחים שלנו של כסף זה משהו מאוד מאוד יחסי ומאוד סובייקטיבי. עכשיו, עשו עוד איזשהו מחקר שמראה גם מעניין, שנשים בארצות הברית, שהן בעלות בתים, הן בממוצע לא יותר מאושרות מאלה שסוחרות מהם את הבתים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו שסוחרים את הדירות במחירים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו אומללים ומישהו בעל הבית הוא כאילו המאושר. אבל ראו שרמות האושר הן לא שונות. עוד ראו שעד, נגיד, משפחה שמרוויחה 14,000 שקל, רמת האושר שלה זהה למשפחה שמרוויחה 30,000 שקל. זאת אומרת שעד רף מסוים, באמת הכסף הוא עושה אותנו יותר מאושרים, אבל מרף מסוים והלאה זה כבר לא באמת משמעותי. זאת אומרת, יש לנו כל מיני אשליות כאלה שגורמות לנו לחשוב שאם נשיג עוד כסף ועוד כסף זה יעשה אותנו מאושרים, אבל משהו, למרות כל המחקר באמת שהתפתח והוא כבר מראה לנו בבירור שזה לא ככה, מאוד קשה לנו לראות את זה. אני חושבת שאנשים עדיין לא באמת מפנימים שזה לא כך, ועדיין אנחנו רואים את המרוץ הזה שהולך וממשיך. Mm-hmm. מה מפריע לנו לראות את זה?
כי אנחנו בהתפתחות שלנו הגענו למצב שהפכנו את הכסף לקנה מידה לכל דבר. כמה כל דבר שווה? אנחנו מוכרים בני אדם, אנחנו מוכרים איברים, אנחנו מוכרים ילדים, אנחנו... כל דבר אפשר לקנות ולמכור. אין דבר שאי אפשר לקנות. לא. כמו שבאותה בדיחה שאי אפשר לקנות מלכת אנגליה. כן. את יודעת, בדיחה כזאת. שהיא שואלת את ה... נו, מי שמשרת אותה. תגיד לי, מה מדברים עליי ברחוב? או הם אומרים... ככה מדברים, בכבוד והכל, אבל אומרים ש... אפשר לקנות אפילו בימינו גם מלכת אנגליה, במיליון דולר נגיד, אפשר לקנות אותה ללילה אחד. אומרת, במיליון דולר סך הכל? אומרת, את רואה, את כבר מתחילה להתמקח. זאת אומרת, הבדיחה היא שבאמת כל דבר בא למשקל. בכמה אנחנו קונים ומוכרים. וזה לא היה אף פעם, עד כדי כך. כי תמיד היו אנשים שהם היו לא מוכרים את המדע, לא מוכרים את האומנות. אומנים היו כולם כל כך עניים, הם היו רעבים לפת לחם, הם היו ממש מציירים בדמם, ומדענים היו ממש מסורים למדע, ואף פעם לא היו מוכרים את עצמם, לא היה להם מושג כזה. זאת אומרת, התפתחות האגואיסטית היא הגיעה למצב שהיום כל דבר מהאוכל, מן משפחה, מחיים עצמם, וגם כסף וכבוד המושכלות, אפשר לקנות בכסף. והשווה ערך הזה, האקוויוולנט הזה, שהוא במקום ערכה רגשית, רוחנית של האדם, שזה כבוד שלי, זה חלום שלי, נגיד, כמו למדען, כן. כמו לצייר,
מימוש.
למוזיקאי, משהו, כן, הוא הפך להיות רק לכסף שאנחנו שוקלים. קודם כל, כל העולם נעשה מאוד שטוח. אנחנו לא שוקלים אנשים אלה רק לפי כמה שיש להם בבנק. וההתעסקויות שלנו, אנחנו אפילו לא מודעים לזה. הם כמו, כמו עסקים, כמו יחסים בין בני עסקים. אני מסתכל עלייך כמה היא שווה, בכמה אפשר לקנות אותה. אז מה יש לה על האצבעות, על הידיים, וכאן על הזה, וכמה זה, וכמה זה, ואנשים מדברים בכסף. הם מראים את עצמם בכמה אני שווה. זהו. כי אפשר בזה לקנות את הכל.
לכוח.
כבוד, שליטה, אהבה, כל דבר ודבר. גם נעלמו הדרגות בין בני האדם. אני הייתי פעם בספרד, דיברתי עם האנשים שהם סיפרו לי על מצב שהיה קודם. הם אמרו שהיו אנשים מאוד עניים, אבל היה אסור להם לעבוד כי הם היו הידלגו, היו הצילים כאילו.
אריסטוקרטים.
כן, כאילו, כן, אריסטוקרטים מקומיים. והיה אסור להם לעבוד. והם היו מאוד עניים. כי כבר התחיל הזמן להתחלף. שכבר אין מקורות פרנסה, רק בגלל שאתה המיוחד, שאתה הציל, אז מגיע לך איזה רווח, איזה פרנסה, איזה משהו מהאנשים אחרים. אבל הם בכל זאת לא הלכו לעבוד. אז היה כבוד. אבל כבוד ודאי ששטותי ומנופח, ולא היה בזה, כן? ואחר כך נעלם, והיום אין בכלל. אבל פעם זה היה. פעם אני שייך למשהו גבוה, לאנשים האצילים. ואחר כך התחילו למכור את זה ולקנות. וכך הכל זה ידרדר רק לכסף בלבד. והיום רק זה הוא הכוח. יש כמה משפחות, כן. כמו רוטשילדים ורוקפלרים וברוכי וכן הלאה, שמחזיקים את העולם. אצלם אמנם שעניין לא כסף, כי הם מדפיסים בעצמם. אין להם בעיה, הם עוד 20 מיליארד פחות או יותר, הם אומרים ושם למטה, פדרל רזרב שם מדפיס. אבל זה כסף, זה בכל זאת שליטה בכסף.
מעניין אז ממה הם נהנים.
הם מאיפה נהנים?
כן, אם אין להם כבר
הנאה. משליטה.
משליטה.
כן.
עכשיו, יש...
הם לא מרגישים את הכסף עצמם.
יש מחקר מאוד מעניין שיצא עכשיו, שמדבר על הסכנה במה שתיארת בחומרנות הזאת. כי הוא אומר שזה לא רק עניין של להתקרב לאושר, החומרנות יכולה אפילו להרחיק אותי מהאושר, כי המטריאליזם קשור לערכים שמחזקים את העני, את השליטה באמת, הדוניזם, נהנתנות, הישגיות, וזה מחליש ערכים של התעלות מעל עצמי, וככה כתוב במחקר, שערכים
כן.
חברתיים, משפחה, אוריינטציה קהילתית, ואז מצאו שהאנשים שהם יותר חומרניים, זה מגביר אצלהם אגרסיביות, והופך אותם יותר בודדים. וזה אפילו נהיה איזשהו מלכודת כזאת. ככל שהאדם הוא יותר מטריאליסט, הוא יותר בודד, ככל שהוא בודד, הוא יותר זקוק לצרכנות ולהישגים החומרים כדי למלא את עצמו. כן. וזה כמו איזשהו מעגל שלילי שהופך את האדם לבודד, ובסופו של דבר ללא מאושר.
נכון.
למה זה? למה?
איפה יש אחוז התבודדות הגדול? התבוללות, התבודדות אחוזי אנשים שבכלל שמים קץ לחיים, דווקא בארצות מפותחות.
תיארת את המצב בפבלות, שמאות אלפי אנשים גרים ביחד, באיזושהי צפיפות, אז אולי...
מה שמעניין, שפגשתי שם, שראיתי פתאום ביתים מפוארים, וזה אנשים שגדלו שם, או מפיונרים או משהו, אבל אחר כך דווקא בנו ביתים שם, לא יוצאים לעיר, רוצים לחיות בתוך הפבלות האלו, והם מזמינים עם בירה שם, עם כל מיני ככה שכנים, כי אותו יחס הם לא יכולים לקבל באף מקום בחוץ. זה מעניין.
את הקשר.
כן, שישנם כאלה אנשים שאפילו מתעשרים מאוד, בכסף לא יכולים לקנות או אותה אווירה מה שנמצאת שם.
אוקיי, אז יש אולי אפשרות להשתמש בכסף לדברים טובים, כי נגיד אנחנו רואים שאנשים שהם מאוד מאוד עשירים, הרבה פעמים הם דווקא מתחילים להיות פילנטרופים, לתת את הכסף לכל מיני מטרות, אפילו לקדם את השלום בעולם.
ישנם, ישנם אנשים מכל מיני סיבות, או מכבוד עצמי, ואז אפילו הם לא מפרסמים שהם עושים את זה, ודווקא לא רוצים לפרסם, כי אז יש להם כבוד הפנימי עוד יותר גדול, או שהם עושים את זה כדי שיכבדו אותם, או שהם עושים את זה כדי שבאמת הבעיה הזאת משום מה נראית להם מאוד כואבת להם, אישית אולי באיזו צורה. ואז אנחנו רואים שאנשים באמת, יש כאלה. זאת אומרת שהכסף בשבילם זה האושר או לא באושר.
כן.
זה כן. קורה.
אוקיי, ויש גם אפשרות, ועל זה גם כן יש מחקרים, שהשאלה היא גם איך אנחנו מבזבזים את הכסף, שזה לא רק עניין של הכמות, אלא איך אנחנו מבזבזים. למשל, אם אנחנו קונים חוויות, ולא את המוצרים, אני יכול לקנות, לא יודעת, ללכת לסרט עם מישהו, אני יכול לעשות, ללכת לטיול עם מישהו, לקנות איזושהי חוויה, שמזה כביכול יש לי יותר עושר, מאם אני אקנה חולצה, או אני אקנה משהו שהוא חומרי.
תראי, לפי דיברנו על זה ש... העשיר הוא שמח בחלקו.
כן.
יש עוד משפט מאוד יפה שמוסיף דעת מוסיף מקוף.
כן.
שאם אני יודע מראש.
מוסיף דעת מוסיף מכאוב. כאב, מלשון כאב.
יש גם הרבה נכסים, הרבה דאגה.
הרבה נכסים, זה כבר בדרך, אנחנו דיברנו על זה נכון. אבל מה זאת אומרת מוסיף דעת מוסיף מקוף? אם אני מראש יודע... על כל הדברים האלה, והיום בקומוניקציה שלנו, בטכניקה, אני כבר יודע מה זה נקרא, כל הלונה פארקים האלו, וכל הספארי, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, אני היום לא נמצא במצב שאני רואה לילדים. אני עכשיו הייתי בחופש פעם ראשונה עם כל הנכדים שלי. וראיתי עליהם, אני במקומם, הייתי כל כך נהנה מכל הדברים האלה. לא, בכלל לא. זה, בן ארבע, הנכד שלי, פעם ראשונה בחיים הוא טס במטוס. הוא נכנס למטוס הזה כאילו טייס, שמכיר כל הקופסה הזאת. התיישב במקום, איפה כאן החגורה, כי הוא רגיל באוטו לשבת ככה. ראה את זה, וזהו, וככה ישב כל לא לרוץ בכל מיני מקומות, ולחפש, ולמצוא, ולנגוע בכל דבר. אני התפלטתי ממנו, והוא פיקח. הוא חכם, הוא שואל, הוא מסתכל, והכל, ועם כל ההסתכלות שלי, הוא אוהב לשבת ולראות הכל ולשמוע הכל ככה, ולספוג את הכל. וכאן אני ראיתי שהוא כרגיל, ככה מתייחס. זאת אומרת, אין, לילדים כבר אני רואה שאיכשהו אין להם התחדשות. פעם אנחנו היינו שצעירים, בשבילנו זה לצאת לאיזשהו מקום, משהו חדש, זה היה עולם מלואו. כבר גנים החדשים האלה שמתגלים בתוך הדור הצעיר, הם כאלו שלא נותנים להם אפשרות ליהנות.
אוקיי.
ולכן מוסיף דעת, מוסיף מקוף. יש להם כבר דעת, יש להם כבר שכל, יש להם כבר כאילו מראש, הם יודעים ש...
טעם.
כן. אפילו שיש להם דברים המוכרים, כביכול. וכבר לא נותנים להם את החידוש הזה שחייב להיות כדי ליהנות. כי הנאה מגיע לחיסרון. וכאן זה כאילו יש דעת, אין חיסרון.
אוקיי, אז קודם דיברנו על זה שכדי ליהנות אני צריך להיות מסוגל גם ליהנות מהתהליך וגם ליהנות מהכאן ועכשיו בתהליך הזה. זאת אומרת, לא רק ממשהו ארוך, אלא ממש מכל רגע ורגע ומכל דבר קטן. איך אני יכול להגיע למצב שאני באמת נמצא בכאן ועכשיו? שאני לא חושב מה יהיה, איך יהיה, אני יכול ליהנות ממש מהרגע, ושנקרא להיות בזרימה.
אם אני כל הזמן נמצא בחיסרון, ברצון, וכל הזמן מקבל מה שאני רוצה, ברגע הבא, אז אני כל הזמן נמצא בתענוג. צמא, נהנה מלגימה. עוד צמא, עוד נהנה. וככה זה בלתי פוסק.
כן.
כן? זה המכונה שלנו, ככה היא עובדת. זה מצד אחד. מצד שני, אם אני יוצא למצב שאני מחדש את החיסרון שלי כל הזמן בעצמי, שיש לי הזדמנות אפשרות לעשות אותו כך, על ידי הסביבה, על ידי החברה, שעכשיו אני שותה, אחר כך אני אוכל, אחר כך אני הולך לישון, אחר כך אני רץ, אחר כך אני נוסע, אחר כך אני כל הזמן מקבל חסרונות, רצונות מהסביבה, וכל הזמן אני מממש אותם. זאת אומרת, אני צריך כדי ליהנות שני תנאים. רצון ותענוג. וכל הזמן שרצון ותענוג, הם יהיו בנפרד זה מזה, שאז נקרא שאני רוצה ומשתוקק למשהו, והתחברו. ואז אני נהנה, ושוב רוצה, ושוב נהנה. אבל בזמן שאני רוצה להשיג משהו, המשהו הזה זה לא נעלם לגמרי. הוא נמצא מחוץ לי, באיזה טווח, כזה שאני ארצה אותו מספיק כדי אחר כך ליהנות.
לא הבנתי.
אומרים כך, יש לי, קניתי לילד איזה צעצוע, נגיד אוטו מפלסטיק, כן? והוא נהנה ממנו. ומתרגל אחר כך שיש לו אוטו הזה, ואז מתחיל חוץ מהאוטו לשחק שוב עם דובי שלו, ושוב עם עוד משהו, ושוב עם עוד משהו. מה אומרים לנו המחנכים, שמבינים את הילדים? אומרים כך, קח את האוטו הזה מפלסטיק שקנית, כן? תרביא אותו מהילד לאיזה חודש ימים, לשבועיים. אחר כך תביא אותו בחזרה, שוב יש לו רצון לאותו האוטו. נכון? אתה כאבא מבין את זה.
כן.
זאת אומרת, צריך להיות כאן איזה התחדשות, או צריך להיות כאן איזה מאבק שאני מחדש את הרצון שלי. כן? איזה משהו שלפני קבלת התענוג, אתה נמצא באיזה משחק, שאתה צריך לחזר אחרי התענוג, שאתה צריך להשתוקק עליו, שאתה צריך לגרות את עצמך ולהיות ממש, עד שאתה ממש בוער. ואז כשאתה מקבל את זה, באמת יש לך תענוג. אתה הולך לטייל לפני האוכל, בדרך שאתה מטייל או משהו, אתה שותה איזשהו משקה חריף, ואחר כך אוכל איזשהו מלוח, עד שאתה מגיע לאותו מקום איפה שאתה אוכל, אז יש לך באמת תאבון גדול, ואתה אתה נהנה, לעומת אם קיבלת מיד עם התיאבון הקטן שלך, עם הרצון הקטן שלך, את המילוי. מה ההבדל בין אדם בריא רעב לאדם חולה שאין לו שום תיאבון? מה אלו ומה אלו עד כמה שנהנים מאותו האוכל? זאת אומרת, אנחנו, כדי להיות מאושרים, חייבים להיות מאוד מאוד צמאים לאותו התענוג. אבל בזמן שאני צמא לאותו תענוג, אז אני סובל. אני חייב להיות מאוד רעב, מאוד משתוקק, מאוד ממש כמעט בפאניקה, כמעט בחוסר אונים, ואז אני רק אהנה. דבר והיפוכו. דבר והיפוכו. איך לעשות זאת? היום אנשים מוכנים לשלם הרבה כסף על רצון ליהנות. לא על ענה, אלא רצון ליהנות. כי זה נותן להם אור בחיים. כן, מתח. להשיג משהו, לרצות משהו, להביא משהו. אז לא היו רואים אנשים שהיו סתם מסתובבים מול חלונות הראווה ברחובות שלא יודעים, משעמם להם במה למלות את עצמם. אבל זה איך לעשות, איך לבנות תעשיית החשק, תעשיית החשק, כמו שבפרסום רוצים לעשות את זה. אבל בצורה כזאת שזה יהיה נעים, טעים, מתוק, שזה ימשוך. בצורה כזאת שהפרסומאים לא יודעים לעשות.
יש לי שאלה על הדבר הזה. באמת, אנחנו רואים בפרסומות שמבטיחים לי כל הזמן איזשהו משהו חיצוני, שאני ארכוש אותו והוא ימלא אותי. והשאלה היא, האם על זה אתה מדבר כאן, שאני אוכל להשיג משהו שהוא מחוץ לי, איזה משהו פשוט כזה, והוא ימלא אותי. יש על זה איזושהי תיאוריה פסיכולוגית. פסיכולוג שמאוד מעניין, פסיכואנליסט בשם קריסטופר בולס, שהוא טבע מונח שנקרא אובייקט שינוי. שכשאנחנו תינוקות, אז יש לנו כל מיני צרכים, ואנחנו יודעים שתבוא האמא וישר תמלא אותי בצורה מאוד פשוטה. אני יודע שמשהו מבחוץ יבוא ויספק לי את הצורך, ואני אגיע שוב להרמוניה ואיזון. הוא אומר שאנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו עדיין יש בתוכנו את אותו הצורך הפנימי, שמשהו יבוא וככה מבחוץ מהר, כמו בקסם, ישפר לי את המצב. הוא אומר שכל תעשיית הפרסום, לפי דעתו, ממש בנויה על הצורך הזה בתוכנו, והיא כאילו ממש מוכרת לנו אין סוף אשליות, שיש איזשהו משהו חיצוני שאני אוכל רק אותו לקבל, ואז אני אהיה מאושר. והוא אומר שזה לא בדיוק ככה, כי ההנאה היא משהו, היא תהליכית, כמו שאתה אומר, זה איזשהו שינוי פנימי שאדם צריך לעשות עם עצמו. זה לא איזשהו משהו חיצוני שאני אקבל אותו ומיד אני אהיה מאושר. אז האם המילוי הזה שאתה מתכוון אליו הוא כזה דבר? זאת אומרת, מספיק שיהיה לי חיסרון לכסף או לחולצה, אם יהיה לי את הרצון?
לא, אנחנו נמצאים בתהליך היום, בתהליך ההתפתחותית כזאת, שנעלמים לי מקורות הרצון. לא רוצה כלום. היוש.
כן, אז אני שואלת על המילוי יותר. על איזה מילוי מדובר?
או, אז המילוי הוא צריך להיות למעלה מהחיים האלו. עד כדי כך. כי בחיים האלו אנחנו נמצאים בייאוש. תביאי מה שאת רוצה. אני לא רוצה. אני עייף. הצעירים עייפים מהחיים.
כן, דור הוואי.
לא מושך אותם. היום בגיל 20 הוא כבר ראה וטעם והכל. הרואים אפילו בגיל 10, 11, 12, הם מתנהגים כמו סקינים. אין להם את איזה אש פנימית, אלה, לא יודע איך להגיד, רגילים לחיות. כאילו כבר מבוגרים. זה התהליך שאנחנו עוברים בהתפתחות שלנו האבולוציונית, ואין איתו מה לעשות. אין אמו מה לעשות, זה פשוט כך זה יהיה. במה זה הכל ייגמר? ייגמר בזה שהאנושות היא תגיע לשממה. פשוט אין לי בשביל מה להזיז את האצבע. ככה אני יושב, תגידי לי לשנות ככה את האצבע, אני לא יכול. בשביל מה? למה? מה יש מזה? אני... גם לחשוב על זה אני לא יכול. גם על... זאת אומרת, מגיעים ל... מדממים את עצמם.
כן.
מדוממים את עצמם?
כן, כמו מנוע, מנוע דומה.
כן, מדוממים.
וזה בעצם הדכדוך הזה, הצניחה הזאת, עכשיו זה התחיל מהמשבר הכללי. וכל הטבע אומר לנו, שב ואל תעשה עדיף. כמה שאתה נכנס לתוך הטבע, אתה יותר מקלקל, זה חוזר עליך פי כמה וכמה. וכמה שאתה בונה, בסין בנו איזשהו תחנת כוח, חשמל, דווקא אני מכיר את האדם, אחד מישראל שבנה אותו. הייתי נפגש איתו בים הרבה פעמים. זהו. אז הם עשו לעצמם עכשיו ממש סיצ'ואן באזור הזה בסין, שעכשיו שם פלוס 45 מעלות חום ויובש, במקום שהיה פעם מקום ממש פורח. ושם לא יודע כמה, אבל כי 200 מיליון איש נמצאים בסכנת החיים, כי אין להם ממה להתפרנס, ובכלל איך לסבול את השינוי האקלים הזה הגדול. מה אני רוצה להגיד? שמכל מקום אנחנו מקבלים איזה סימנים שאל תעשה. מפנימי, מהאדם, מבפנים, וגם מבחוץ. אנחנו רואים שהכל זה לא שווה, מהיום למחר הכסף לא יודע מה קורה איתם, ועם העולם למי יודע מה יקרה, ועם הילדים לא כדאי להתעסק, ועם משפחה, ועם... בקיצור, נמשיך בצורה כזאת בניוטרל. אנחנו מגיעים למצב שב ואל תעשה עדיף, והשיר זה ששמח בחלקו, זה הופך להיות ממש לאיזה מין דבר הרצוי. זהו. שאם אני מצפצף אל כולם, ממש בצורה כזאת גסה, אלה טוב לי. טוב לי במה שיש לי. אני בזה לא מסכן, לא מסכן את הטוב הזה, לא נמצא בסכנה שמחר זה לא יהיה. אני צריך רק לבנות את עצמי בצורה כמה שיותר עצמי. יציבה, למצב שאני נהנה ממה שיש, ולכן יש נטייה לסמים, יש נטייה, ודווקא מוכרים אותם עכשיו טוב יותר ויותר בצורה, זה כבר לא חוקית. נקרא...
חוקית.
כן, בצורה חוקית. כבר בארצות הברית שמעתי, ובכל מיני מקומות אחרים, שזה כבר לא מכניסים לבית סוהר, ובקיצור, ברור, המגמה היא לתת לאדם מקור התענוג. אז אני מגדל בבית כמה עלים, זה באמת ככה זה. אני יכול להרגיע את עצמי, ליהנות מזה, וככה לגמור את החיים שלי בשקט. זה לא צורת ההתפתחות כן. האנושית, המפואר.
לא, חסר לי פה משהו.
אבל בכל זאת, אני בורח בזה מהאיסורים, מחוסר אונים. ולכן אני רואה שלקראת זה אנחנו באים. אז מהו האושר? האושר בינתיים הוא בסימן שאלה יותר ויותר ויותר גדול. אנחנו עברנו כאילו... נקודת המפנה כזה, שפעם היינו בחיפוש האושר באוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, בצורה אגואיסטית, כמה שאפשר יותר, ועל פני כולם, הגענו למצב שהתייאשנו מכל הדברים האלה, זה כתוצאה מאלפי שנות ההתפתחות שלנו, כי זה מצטבר מדור לדור ומגיע ככה. אנחנו רואים שילדים שנולדים היום, זה לא ילדים שהיו נולדים לפני 100 שנה. הם אחרים מהלידה. אמנם שיוצאים מאישה כמו שילד מלפני 100 שנה. אבל הוא חדש, הוא אחר. הם מקבלים עוד לפני לידה איזשהו מילוי, מוכנים לעולם דווקא לדורנו. ולכן אנחנו היום נמצאים בנקודה כזאת שאנחנו צריכים לחפש מקורות האושר חדשים. וכאן הייתי רק מוסיף שזה נמצא בתוך הבני אדם, אבל לא בצורה שאנחנו חיפשנו את זה כל אחד לעצמו, אלא כשאנחנו נחפש את האושר הזה בקשר בינינו הנכון, בחיבור בינינו. שלשם זה בעצם מצד אחד הגענו לייאוש מחיפוש האושר בצורה אינדיבידואליסטית הפרטית, כבר מבינים אנחנו שבפרוטקציוניזם, באינדיבידואליזם אנחנו לא יכולים להתעסק, שאין בנו בזה שום דבר אלא להמשיך לסמים ולמוות. וכל העולם הזה המודרני, שמראה לנו עד כמה שהוא אינטגרלי, עד כמה שהוא כולו קשור, הוא מראה לנו שאם אנחנו רוצים למצוא החיים החדשים, תענוגים החדשים, אושר, אנחנו נמצא אותו, אולי נמצא אותו. וכאן זה מתפתח דווקא מדע החדש, אנחנו נמצא אותו בקשר נכון בינינו, ששם ישנם מקורות האושר עצומים, גדולים, ממש אינסופיים, ששם בקשר בין בני אדם הנכון, אני יכול למצוא גם רצון, פתרון, ופתרון יחד. שאני כל הזמן עם מקושר עם אחרים, אני מתפעל ממה שהם רוצים ואני רוצה, ממה שהם נהנים ואני נהנה. ואני יכול אז לסדר את עצמי בצורה כזאת, שגם חיסרון, רצון, וגם המילוי, הם יהיו אפילו יחד, אבל אפילו שיהיו יחד לא יחבו זה את זה, וכל הזמן אני אהיה מאושר יותר ויותר ויותר. יש פתאום מתגלה לי יכולת להיות בתהליך השגת האושר התמידי, שבאים יחד גם הרצון וגם המילוי, גם הרעבון וגם הסביעה, יחד ממש. כי אחד לא יכול להיות ללא שני. תענוג הוא צריך לכלול בתוכו שני תנאים. רוצה משהו ומקבל את זה. וברגע שמשיגים את זה, הנקודה הזאת היא נקודה של אקסטאזה, בוא נגיד. כן? לאותה נקודה אני יכול להגיע בתנאי שאני קשור לאחרים, ויחד איתם משיג את הרגשת האושר הזה. שאז אם אני נכלל מאחרים, אני כל הזמן יכול להתחדש ברצונות, וכל הזמן יכול להתחדש במילואים. ואז אני מגיע למצב המושלם.
שזה מאוד יפה, כי כאילו כל התוכנית דיברנו על כל האמצעים המלאכותיים, כביכול שיצרנו לעצמנו כדי להיות מאושרים. עוד פרסומות ועוד מוצרים, וכל הזמן מחפשים משהו מלאכותי למלא את עצמנו, ורואים שזה אף לא מספיק. וכאן אתה אומר שיש משהו מאוד טבעי. שקיים בטבע,
רק בין בני אדם.
שהוא האושר האולטימטיבי.
כן. אנחנו לא צריכים בזה לא לרוקן כדור הארץ, ולא לבלבל אחד את השני, ולא כלום. רק למצוא יחסים הנכונים בינינו, שאנחנו יכולים כל הזמן להיות בתהליך כזה, שכל אחד נכלל מהזולת, ואז בצורה כזאת, אנחנו מעבירים זה לזה וזה לזה, גם חסרונות וגם המילואים. ונהיה מאושרים. אבל זה כבר טכניקה
שצריכים
ללמוד אותה, וצריכים באמת, עד כפסיכולוג, כנראה שתהני מלגלות אותה.
כן, מאוד. אנחנו נדבר על זה בתוכניות הבאות, ובאמת ניכנס לזה לעומק יותר.
אז מה נגמר?
נגמר בזה שאושר...
נגמר בזה שאתה חייב לנו את הטכנולוגיה הזאת, אבל זה יהיה בפעם הבאה.
בפעם הבאה.
כן, רצית להגיד משפט לסיכום, הרבה,
כן,
בבקשה.
כן, צריכים, שצריכים, לא, קודם כל צריכים באמת להביא מחקר שלם על זה שאין בעולם שלנו, בצורה שאנחנו מפוזרים, מרוחקים, נעתקים זה מזה, אין בצורה כזאת אפשרות ליהנות, דווקא זאת הסיבה, שאנשים לא מקושרים ביניהם, אין להם שום סיכוי ליהנות, להיות מאושרים. וזה שהם בזבזו אלפי שנים צריכים, ההתפתחות הזאת בסופו של דבר צריכה להביא אותנו להחלטה הזאת מצד אחד, ומצד שני, שדווקא בקשר בינינו, אנחנו שם יכולים למצוא את הפתרון לחיים באמת מאושרים.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה טל מנדלבאום, תודה גם לכם שהייתם איתנו. נהיה בקשר, נהיה מאושרים. כל טוב, חיים חדשים.